הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו יותר יהודים ממך. בהגשת אלכס ריף ומרדכי אסקין.
ברוכים הבאים לפודקאסט יותר יהודי ממך, הפודקאסט שמספר את הסיפור שלנו, 1.2 מיליון ישראלים דוברי רוסית בנושא דת ומדינה בישראל. אני אלכס ריף, מנכ"לית עמותת לובי המיליון, ואיתי נמצא...
מרדכי אסקין, מנהל תחום דת ומדינה בלובי, שלום כולם.
בכל פרק אנחנו צוללים לתוך סוגיית דת מדינה, זהות, דרך הסיפורים האישיים שלנו ושל אחרים. נדבר על היסטוריה, על מדיניות, ונעיר לכם את הסיפור היהודי שלנו, ואת ההחלטות שמתקבלות יום-יום על החיים. שלנו. והיום אנחנו בפרק האחרון שסוגר את העונה הזאת של הפודקאסט המאמין שהגענו, וואו. בפרק הזה אנחנו נרצה לבחון איך סוגיות דת מדינה נוגעות לישראלים דוברי רוסית בזמן מלחמה. אנחנו עכשיו בתקופה מורכבת, ואיך כל המורכבויות האלה שדיברנו עד עכשיו עולות ביתר סט. ויש כאלה שישאלו ובצדק, מה קשור דת ומדינה למלחמה? מה אתה חושב מרדכי?
אז אנחנו כל הזמן מדברים על זה שהסוגיות דת ומדינה... שייחודיות לישראלים דוברי רוסית, הן בעצם שמות בסימן שאלת השייכות שלנו. ואני חושב שאחרי השביל העשירי, חלחלה פה איזושהי הבנה שכל היהודים בעולם, מכל סוג, אנחנו באותה סירה. אוהבים שם לא מבחינים בנו בין יהודי מאבא, יהודי מסבא, יהודי אורתודוקסי, יהודי לא אורתודוקסי, כל מי שבאיזשהו דרך קשור לעם היהודי, הוא מסומן כיהודי, והוא יכול להירצח, להיחטף חלילה או ליפול בקרב, ולא רק הגורל הקשה הזה, או הסכנה הזאת, גם מבחינת הייעוד, הברית המשותפת שלנו, אנחנו בתחילת המלחמה בשבועות הראשונים, הרגשנו כזו סולידריות חזקה. כולם התנדבו מכל העולם, תרומות, וכל המחלוקות היו בצד. האנשים שהיו בכתבים הפוליטיים הכי...
אתה אומר את זה כאילו בשבועות הראשונים, כי עכשיו זה כל כך לא ככה. כן.
זהו. ואנחנו שמנו את כל המלחמות בצד, וגם אנחנו את סוגיות דת ומדינה קצת...
שמנו בצד.
כזה, כן, אמרנו, נכון? בטח יהיה פה שינוי, המון תקווה, אנחנו נלחמים ביחד. וגם, האמת היא אפילו ראינו את זה בסקרים. דצמבר 2023, רוב הציבור היהודי בישראל אומר, 70% אומרים, תחושת השותפות שלי התחזקה עם כל חלקי העם היהודי בעולם, עם כל חלקי החברה הישראלית. 71% אמרו, אנחנו רואים גם בזרע ישראל חלק מהעם היהודי. זאת אומרת, אלה שדיברו עליהם לפני שנייה שצריך לבטל את סעיף הנכד, אלה שאמרו שהם לא שייכים, פתאום רוב העם רואה בהם חלק. מה קרה, מה השתנה? חלחלה ההבנה הזאת. אז אמרנו, אוקיי, אנחנו בדרך ליבוא שינוי.
כאילו לאיזה רגע היה את התחושה שכל המחלוקות בצד ואנחנו באיזה ברית משותפת, אבל מהצד השני ראינו שעם כל התחושות היפות והעוצמתיות האלה בעצם שום דבר לא נעלם. באמת בתחילת המלחמה לא הייתה לנו ברירה, אז שמנו הרבה מאוד מחלוקות בצד, אבל הנה שנה וחצי אחר כך זה כל כך צף ועולה מחדש, ואנחנו רגע רוצים להציף את זה היום כמו שזה. לדבר על איך זה להיות ישראלי דובר רוסית בזמן המלחמה. איך זה להתגייס, לשרת, להיות הכי חלק מהעם היהודי ומהמאבק שלו, בזמן שהממסד הרבני ממשיך להדביק לנו תווית של סימן שאלה במקרה הטוב. ואנחנו כאן אבל לא רק כדי לייאש את המאזינים, אנחנו כאן גם כדי להציע אופק חיובי. באמת מודל חדש של מעגל שייכות של ברית משרתים, שנדבר עליו במהלך הפרק הזה שלנו היום, שהוא בעינינו המפתח להבטחת שלמות העם היהודי.
בעצם מה שהרגשנו בשבועות הראשונים, להפוך את זה למשהו קבוע, לא רק לתחושה חולפת.
יאללה, נצא לדרך. אז בואו נשמע מהאורח הראשון שלנו היום. נמצא איתנו טימור, שעלה לארץ לפני עשור מאוקראינה, התגייס לצהל, נלחם מתחילת המלחמה הנוכחית. שלום טימור, ברוך הבא.
שלום, בוקר טוב.
כבר 10 שנים בארץ. ספר לנו בשני משפטים ממש, איך היה התהליך, ההתאקלמות שלך בישראל, ואיך אתה מגדיר את עצמך כיום?
התהליך היה יחסית קל, בגלל שעליתי דרך תוכנית ספציפית, באמת עזר לי. התקדמות בצבא, באזרחות, עבודה, עניינים, הכל כמו אצל כולם, והיום אני עובד, מרגיש בטוח יחסית.
ואיך אתה מגדיר את עצמך היום?
אני ישראלי בטוח.
אוקיי.
כמובן יש לי גם מדינה מקורית, יש לי מנטליות גם של אוקראינה, גם של ישראל טיפה. אני גם מגדיר את עצמי כיהודי, כי כל הילדות, היו לי חגים, הסבתא שלי עשתה לנו כל החגים ביחד, את ההיסטוריה של עם ישראל.
עוד באוקראינה?
כן, בטח, בטח. מגיל 4 אני זוכר את זה בטוח. והייתי גם, למדתי טיפה בבית ספר יהודי, היו לנו תפילות, אלנו הצגות גם בכל החגים.
ותימור, אתה יודע כשאתה גדל שאתה בעצם לא יהודי לפי ההלכה? זה משהו שעולה?
לא, לא ידעתי, לא ידעתי, ורק כשעליתי לישראל, התחילו לספר לי ולהסביר שיש הבדל בין להיות יהודי בתור עם ולהיות יהודי בתור דת, ואז אמרו לי שהדת לא מקבלת אותי כיהודי, ואז אני צריך לעשות גיור, ואלה ואלה.
עם התחושה הזאת, ואנחנו מגיעים לשביל אוקטובר, ואתה מתגייס להילחם, מתאמץ לנסות לתרום בכל דרך, איך התחושה הזו של מצד אחד אומרים לך, אתה כן שייך? או לא שייך, מצד שני.
לא היה לי, לא היה לי טיפה להתנדנד. אני הייתי פשוט, כשראיתי את כל הסרטונים, אני בהתחלה אף אחד לא האמין, אבל כשראיתי את כל הסרטונים, אני התחלתי לארגן את התיק.
וואו.
עכשיו יצאתי אפילו בלי לשאול, בלי לשאול את המפקד, ידעתי לאן צריך להגיע, הגעתי ולא יודע, זה משהו, פשוט ידעתי שאני צריך לעשות את זה.
לא עליך ספק. שאתה חלק, שאתה שייך, ועל מה אתה צריך להגיע?
כן, כן, כי אני הולך להגן על החברים שלי, אנשים שאני מכיר, כל המדינה, משפחות, אנשים שאני לא רואה אותם ולא מכיר אותם, אני פשוט, זה מה שאני צריך לעשות.
כמה ימי מילואים עשית מאז?
התגייסתי, משהו באוקטובר עשיתי אולי חצי שנה, אז הייתה לי הפסקה של 3 חודשים, אני חזרתי לעבודה, טיפה עבדתי, גם היה לי זמן טיפה לנוח, את יודעת.
כן.
לשנות את הרקע, ואז התגייסתי עוד פעם ל3 חודשים.
אז עזבת הכל, התגייסת למילואים כדי להגן על ישראל, אבל אתה בעצם יודע שאם תרצה להתחתן בישראל עם יהודיה, לא תוכל. אם תרצה להיקבר יחדיו איתה, לא תוכל. מה זה גורם לך להרגיש?
בינתיים, בגלל שאני טיפה רחוק מזה, אני לא חושב, אבל זה כן טיפה פוגע. זה משהו דוד צדדי כזה. בתור חייל ובן אדם, אני אזרח, אני חייב לעשות את זה, ואני עושה את זה מעצמי. וגם מצד שני, כשאני אצטרך לעשות משהו והמדינה תצטרך לעזור לי, אני לא בטוח שאני אקבל את העזרה או...
אתה מרגיש שווה חובות אבל לא שווה זכויות, זה מתאר
כן,
נכון מה
כן,
שאתה...
כן, כן, כן.
יש איזו
אבל
תחושה.
אבל עדיין אני כן. תמיד מוכן.
למרות התחושה הזאת, למרות הדבר הזה שאתה יודע שהמדינה לא תמיד תעזור לך, אתה אומר אני תמיד מוכן.
כן.
וואו, מאיפה זה בא, תימור, מה זה?
לא יודע, מהחינוך, לא יודע, כנראה מהחינוך.
ובצבא, כשאתה לוחם, כשאתה מגויס, אתה מרגיש איזשהו הבדל בינך לבין החברים שלך לצוות?
לא, לא, האמת שלא. א', כי אני, עכשיו אני משרת בחטיבת 300 גדוד חרב, וזה החטיבה מאוד ספציפית, בהתחלה זה היה גדוד חטיבה עצמה של דרוזים, וכשזה עבר להיות חטיבת מילואים, התחילו להכניס לשם נעים מכפיר, מגולני, ועכשיו יש לנו חברה מאוד גדולה, אבל כל אחד שונה, יש לנו אתיופים, יש לנו רוסים.
כל עם ישראל.
כן, כל עם ישראל, כל הדרוזים, כולם
ביחד. ושם אין שום הבדל, אתם כאילו ביחד, באש ובמים.
אחד דואג לשנים, ואני מרגיש מאוד בטוח עם החברים שלי שם, הם מאוד דואגים לי, מכינים לי אוכל הכל, כמו אמא בבית, כן.
משפחה.
טוב, תימור, הלוואי שכל עם ישראל היה כמו היחידה שלך, ביחד, בכל מחיר, והכי הכי חשוב תהיה בריא, תשמור על עצמך.
תודה רבה לכם.
תודה, תימור. וואו, טוב. דוגמה מצוינת לציבור ענק, שלא רק שלמרות שהוא לא שווה זכויות, הוא לא רק שווה חובות, הוא גם מנדב את עצמו ודוחף את עצמו ורוצה להגיע לשרת, למרות שהוא לא מקבל את מה שהוא צריך. אז כל אלה שמדברים על העלייה שהגיעה לפה בשביל, את יודעת, לשפר את מצבה הכלכלי וזה, כל מיני דברים כאלה שהם לא קשורים באמת, הנה אנחנו רואים כל הזמן הפוך, מה קוצים לתרום לקחת חלק.
גם שום זה מדהים, זה באמת, איך הוא מספר שכבר שם הוא חגג והוא הכיר ומסבתא שהייתה מספרת, ורק פה הוא גילה שבעצם הוא לא ממש, אבל הוא מבחינת הלב שלו, הוא בפנים, אין, אני שביל אוקטובר, אני לא, המפקד לא קורא לי, אני הולך, אין דבר כזה, זה לא סימן שאלה בכלל. ואיך הוא אומר, אני מנסה לא לחשוב על זה, כי הוא באמת בחור צעיר, עוד ממש זמן רב לפני חתונה, אני לא מנסה לא לחשוב על זה, אני כרגע נותן ומעניק, ומקווה שזה לא יחזור אליי בבומרנג.
אז בוא נשמע עוד סיפור, איך זה בעצם לעלות לארץ, להרגיש חלק, ולהתקל בסימני השאלה האלה שמערים על השייכות שלך, ועדיין לרצות לנסות ולתרום בכל דרך אפשרית. אז נמצא איתנו כאן היום גם דימה מיקלר, שהוא עורך דין, וגם בעלים של ערוץ טלגרם, The Red World Trip. שלום דימה.
I'm old, hi, Alex.
אז בוא נתחיל מהתחלה רגע, תספר לנו קצת על העלייה שלכם לישראל, מאיפה עליתם, מתי הגעתם, ואיך היה ככה הליך הקליטה שלכם, השתלבות בחברה הישראלית.
הסיפור שלי הוא די רגיל, עלינו לארץ מקישינב במולדובה, בשנת 91, עליתי בגיל 10, מפה לארץ, ואז שירות בצבא, במערכת האינתיפאדה השנייה, רוב השירות שם, קרבי, מילואים, עד גיל 40 וכדומה. ואז...
באת להתחתן והיית צריך לעבור באור יהדות?
כן, ואני בא מתוך תחושה כזאת מאוד של... ואני חושב שהרבה יכולים להתחבר לזה אחרי 7-10, של יהדות כמשהו שהוא מתוך הילדות שלי הוא סוג של משהו שלילי, שגורם לאנטישמיות שרוצים אחריו. לא משהו שאנשים...
מפקפקים בו,
כן. כן, כאילו להפך, זאת אומרת, מי שרוצה להיות יהודי, אוקיי, כנראה שהוא מאוד מחויב עלינו שעושה טעות. ואז אתה מגיע לבירור היהדות, ואתה יודע ש... אתה יהודי, זאת אומרת, הילדים בבית ספר אמרו לך את זה כשהיית קטן.
בקישינב.
אפילו מכות, כן.
וזה היה ברור יהדות משפיל? זה היה ברור יהדות קשה?
אני חושב שלא עצם הבירור היה קשה, אלא העובדה שהוא נדרש בכלל. כי אני חושב שלי זה בא להפתעה. כי לא היה לי ספק ביהדות שלי, זה גם מה שרשום בתעודת זהות, ואני גם... העובדה ששירתתי בצבא איכשהו גרמה לי מאוד להרגיש שייך, והרי סבתא שלי הייתה בשואה מצדים, אז כאילו לא בטעות לקחו אותם למחנה, כן? אז לכן היה פה איזושהי תחושה של, של, של אלבון אישי אפילו, והתגובה הראשונה שלי הייתה להגיד, תראו, אם אתם לא רוצים, זאת אומרת, אני בכלל לא חייב לעבור את הבירור הזה, כי אני יודע שאני יהודי. ואם אתם לא מכירים בזה, זה בעיה שלכם. אבל פה גם אשתי רצתה טקס יותר דתי, וגם אמא שלי באה ואמרה, תראה, אנחנו עשינו תהליך של בירור היסטורי לגבי כל הנושא של השואה, וזה, ובכל מקווה, זה שני מסמכים, אנחנו נוכל לעזור לך ולהביא לך, ובאמת... עשינו את זה דרך צוהר, והתהליך עצמו דווקא היה די חיובי. נגיד, אנקדוטה מסוימת זה שהבאנו איזושהי תמונה של סבא רבא שלי עם כיפה, ואני הסתכלתי, והכיפה הזאת נראית כמו איזשהו פוטושופ, ואני אמרתי למה שאנחנו נציג דבר כזה, חשבו שאנחנו מזייפים, ובאנו לשם, והרב שבדק את זה, הוא אמר, והוא ראה את זה, והוא אמר, כן, היו באמת פעם שיהודים היו נפטרים ורצו לעשות תמונה שלהם, אז היו, את יודעת, עושים להם כיפה כזאת עם קרטון, זה שבועות השוק מלפני 80 שנה.
זה ממש הכיר לפרטי פרטים את מה שהיה שם, זה בטח היה מעודד.
זה היה מאוד מעודד, וכל התהליך איתו היה...
ידידותי יותר.
בוא נדבר רגע על המלחמה הנוכחית. כאילו נשמע שכבר הגעת לשביעי באוקטובר עם תחושה שקצת ככה סוג ב', איפה זה פוגש אותך? אתה חוזר למילואים, נאבק רק לחזור למילואים. איך זה משפיע על תחושת השייכות שלך?
קודם כל, אני לא מרגיש שאני סוג בית, כן? ואני חושב שזה לא נכון גם להרגיש ככה. יכול להיות שיש אנשים שרואים אותנו כסוג בית, אבל זה לא אומר שאנחנו רואים ככה את עצמנו, כן?
אוקיי.
את יודעת, כשזה התחיל, ואני השתחררתי ממילואים ב-22, ככה בגיל 40, שזה הגיל שמשתחררים בו, והעברתי את התפקיד שלי, ופתאום כשרואים את הדבר הזה, ואתה עדיין בכל הקבוצות וואטסאפ, אז כמובן שיושבים ורואים את התמונות האלה, וזה פשוט, אתה יודע שאתה יהודי, כי אתה מרגיש שאתה לא יכול...
לעמוד מנגד?
לעמוד מנגד. זאת אומרת, זאת הילדות שלי, בסופו של דבר, נראה מקישינב, וזה חוזר לנושא הפוגרום, של מי איתנו בפוגרום ומי נגדנו.
ומבחינתך, נגיד, אחרי השביעי באוקטובר, זה, אנחנו לא סתם קוראים לפודקאסט יותר יהודי ממך, כן? מתוך איזושהי אמירה של מה שאתה אומר, כן, ברית המשרתים, זה ברור שאנחנו חלק, זה ברור שאנחנו הולכים, זה ברור שאנחנו נכנסים מתחת לאלונקה, כולם, לא משנה אם יהודים לפי הלכה או לא יהודים לפי הלכה, מה אתה חושב על זה?
אם אנחנו מצמצמים את זה למצב שאנחנו נמצאים באיזשהו גטו, ואני מצטער שאני חוזר את הדברים, אבל זאת התודעה שלנו, כאילו זה התודעה שלי, אנחנו כולם דור שלישי או רביעי, ויש לנו סבתא והכל. בגלל זה הפקפוק ביהדות שלנו הוא קצת מגוחך. רק שאנחנו מגיעים למצב של היום, אנחנו, זה כמו איזה חברה של יהודים בגטו, והם מתווכחים מי מהם מה, וזה חבר'ה, עוד שנייה באים ו... ודווקא
מעלימים את כולנו ביחד.
כן, אז כאילו על מה אתם מדברים? זה קודם כל נכפה עלינו, ועכשיו אנחנו יכולים להחליט להתייחס לזה כמשהו שהוא שלנו או לא.
בוא לפחות נסתדר פה, אם כבר נכפה עלינו.
בדיוק.
דימה, תודה רבה.
תשמור על עצמך. ושמעתי את הפרק הקודם, מדהים בעומקו.
תודה, איזה כיף.
איזה כיף לשמוע, תודה.
אני שמחה להריח את אלכס פרידמן, שעלה ארצה מבקו אזרבייג'אן בגיל 12, אלכס הוא איש חינוך בבית ספר דמוקרטי, והוא שירת כבר מעל 350 ימים מפרוץ המלחמה. אז שלום אלכס.
אהלן, שלום.
ברוך הבא, כיף שאתה איתנו. ספר לנו קצת על העלייה שלך לארץ, על התהליך הזה של להיות ישראלי. איך זה עבר אצלך?
אז אצלי זה עבר בצורה מאוד קיצונית, וככה ככל שעובר הזמן אני מבין שאני לא לבד בדבר הזה. עליתי בגיל 12 רק עם אמא שלי, ובעצם זאת הייתה הימלטות מאיזושהי התחלה של אנטישמיות או לאומנות כללית, שהלכה וככה התגברה אצלנו בבקו, שזה מקום שעד אז בעצם בערך לא ידעתי בכלל שאני יהודי, זה ממש לא עניין אותי בתור ילד, ופתאום זה קרה, פתאום נהיה שינת האחר, ובאנו לכאן. מה שאני חושב באופן לא מודע, קרה לי, זה שממש שמתי מאחור את כל הזהות הקודמת שלי, והבנתי שאני מתחיל חיים חדשים. בעצם לא רציתי שום סממן לרוסיות שלי, לא לשפה, לא למראה.
זאת אומרת, מחקת באופן מלא, זה מאוד דומה גם מה שאני עשיתי. לא רצית שום קשר.
כלום, 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 כלום. ממש התביישתי לדבר, התביישתי מאמא שלי, מהמשפחה, וזה. עכשיו אני מסתכל על זה ואני אומר כאילו, וואו, איזה מסע זה, והמסע חזרה הוא הדבר האמיתי, אבל אני עוד שמה וכאילו בסיפור, וזה ממש מהר מאוד הגעתי להיות ילד חוץ בפנימיה, בעין גדי, אז קיבלתי את הישראליות ממש בבום. הכי חזק שיש, ואהבתי את זה מאוד, ואני עדיין אוהב את זה מאוד.
ואז למשל היית באמת ישראלי, והתכחשת לכל דבר שקשור לשורשים שלך, והכרת את מי שלימים תהיה אשתך, ורציתם להתחתן, ואז מה קרה?
בכפה הרצינית השנייה אחרי העלייה, זה שבעצם פתאום זה לא היה כזה מובן מאליו שאנחנו יכולים להתחתן ברבנות, החלטנו שאנחנו מתחתנים ברבנות, זה היה יותר חשוב כמובן לצד של לירז אשתי, אבל לי זה פחות בכלל לא הבנתי. אבל אמרנו אוקיי, קדימה. ואז מצאתי את עצמי והיא איתי ועם אמא שלי שכבר הייתה חולה מאוד והיה צריך להסיע אותה לרבנות הראשית.
וואו.
אני זוכר את היום הזה בירושלים. וכאילו שוב, באותו רגע אתה ממש פועל הישרדותית. אתה אומר מה אני צריך, מה המטרה, מטרה להתחתן. אוקיי, מה עושים בשביל זה? השפלות, סבבה, גזענות, בסדר. רק בוא נעבור את זה, בוא נגמור עם זה. ואז הסתכלתי אחורה על מה שעברנו בעצם, וזה אירוע נורי.
ובאמת הצלחת לסיים את התהליך, נכון? זאת אומרת, הוכחת.
כן.
אתה מספר באמת שהתחושות מאוד מאוד קשות, ואז מגיע 7 לאוקטובר, אתה כמובן במילואים לפני, גם אחרי. איך השפיעה המלחמה על התחושת שייכות שלך? על המחויבות שלך למדינה, על התחושה הזאת שאתה, על מה שעברת?
המתנה הגדולה שקיבלתי זה היכולת להפריד בין הדברים, ולי היה מאוד ברור שאני מפריד לחלוטין את כל הקטע הדתי, אני לא מסכים עם הדרך שבה הדבר הזה מתנהל, עשיתי 20 שנה לפני זה מילואים, לפני המלחמה, וברגע שקרה מה שקרה, זה היה לי ברור לגמרי שזה לא משנה בכלל, כל עוד אני עומד על הרגליים, אני הולך להגן על הבית, זה לא היה קשור, זה לא היה קשור בשום דרך.
זה ברור שלא היה לך ספק שאתה קם והולך, ברור.
לגמרי, לגמרי, לגמרי.
אבל איך זה גורם להרגיש? שככה אתה מוכן, לא משנה מה, ללכת באופן מלא, ובכל זאת מעבירים אותך את הדבר הזה.
זה לא השפיע על הישראליות שלי, זה לא השפיע על האהבה שלי למקום הזה, אמרתי את זה גם לאמא שלי, לילדים שלי, אני אומר, המקום הזה נתן לנו חיים. זה ביני לבין המקום.
איך היית רוצה?
זה אפילו לא ביני לבין העם, זה אפילו לא ביני לבין היהדות.
מה החלום שלך? איך היית רוצה שהדבר הזה ייראה?
שאנשים יוכלו להסתקרן, ולא לפחד. אוקיי? נגיד, במשפחה של אשתי עושים את זה מאוד יפה. אוקיי? הם יוצאי תימן. ויש איזושהי ענווה. יש איזשהו חיבור שהוא לא מחפשים אותך. לא מחפשים אותך. לא, ככה כן וככה לא. לא, אומרים בוא, אתה רוצה לבוא, בוא תשמע. אתה לא רוצה לבוא גם בסדר. המטרה זה לא הדתה, המטרה זה לא להפוך אותנו למה שהיינו אבות אבותינו לפני 3,000, זה לא רלוונטי. העולם הוא אחר, ואני מאמין באמת, גם בתור איש חינוך, באיזושהי סקרנות, בסקרנות למשהו יותר גדול מאיתנו, זה קיים בכולנו, לא משנה מה הדת שלנו.
אז אני מאוד מסכימה איתך, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה הרבה בפודקאסט שלנו, על משהו שנקרא ברית המשרתים. זאת אומרת, תראה, עברנו 70 שנה של דיכוי קומוניסטי, אחר כך עלינו לכאן, לא הכרנו את המסורת, את החגים, אבל חזרנו כנס לחיק העם היהודי, במקום לקרב אותנו, מרחיקים אותנו. אבל יש כאן עכשיו אולי איזו הזדמנות. אנחנו פה כבר מעל 30 שנה, אבל אולי עכשיו אחרי 7 לאוקטובר יש איזו תחושה שהנה, תראו, אנחנו חלק, אנחנו משרתים, אנחנו... אתה חושב שיש כאן איזו הזדמנות לפתוח את הדלת עבור ציבור?
כן, כן, לגמרי, כן, אני מסכים איתך. אני יכול לספר בקצרה שבצוות שלי רוב החבר'ה הם דתיים לאומיים. הם חבר'ה חובשי כיפה, ויש בינינו כביכול איזשהו פער. ובאותו רגע שנפגשנו קצת אחרי השביעי, ואתה רואה שכן, אנחנו, אין מה לעשות, אין מה לעשות. אנחנו, כשאנחנו על הקרשים, כשהלב שלנו שבור, יותר קל לנו להתחבר. ככה הנפש שלנו עובדת. ופה לא היה שום מחסום, לא היה מחסום. אני שואל אותם שאלות על יהדות שמעניינות אותי, זה לא אומר שאני אלך איתם להתפלל עוד מעט. זה פשוט מעניין אותי. הם שואלים אותי שאלות על החיים שלי, ואנחנו יושבים ביחד וצוחקים ביחד, ומוצאים את הדרך. אני מצפה מהם להיות בני אדם, עם לב פתוח ועיניים טובות, ולראות אותי כמו שאני, ואותו דבר לקבל בחזרה, וזהו. משם זה יכול להגיע לאן שזה צריך להגיע. בלי לחץ לתוצאה, בלי להגיד עכשיו יאללה, כולם יהודים ועכשיו עושים ככה.
מבחינתי אתה יותר יהודי מהרבה אנשים אחרים. קודם כל תודה שאתה מגן עלינו ושומר עלינו, ובזכותך אנחנו כאן. תודה שבאת לדבר איתנו היום.
תודה לכם, תודה, מאוד חשוב מה שאתם עושים.
אני שמחה לארח את מיכה קופין, שנולד בארץ במרכז קליטה בנוף הגליל. להוריו שעלו ב-1999 מחצי האי קרים. כיום מיכה הוא מורה למתמטיקה ואזרחות, היום יש לנו הרבה אנשי חינוך, זה נורא מרגש, והוא גם חבר מועצה בנוף הגליל, והוא משרת, עכשיו שימו לב, היה כתוב 400, ואז בדקנו את זה, והוא אמר לי, לא, 390, שלא חלילה, אני לא אדייק בדיוק, זה מורה למתמטיקה, אז שלום מיכה.
שלום אלק.
ברוך הבא, כיף שאתה איתנו. ספר לנו קצת... על העלייה והקליטה של ההורים שלך, כי בעצם אתה נולדת פה, אבל גם שלך.
אז ההורים שלי היו צעירים כשברית המועצות התפרקה. הם נולדו בשנת 1979, ובעצם הילדות הטינג'יר שלהם היו בשנות ה-90, במדינות ברית המועצות לשעבר, בחצי האי קרים, ברוסיה, באוקראינה, ותקופה מורכבת, בשילוב עם ציונות, אמא שלי הייתה מדריכה בסוכנות היהודית, בסניף שם, סניף המקומי, בגיל 19 ההורים שלי עלו לארץ, הגיעו לנוף הגליל, אז הייתה נצרת עילית. אני בתור חבר מועצה, אנחנו מקפידים גם לפרסם את השם החדש של העיר, על נוף הגליל. והם בעצם השתקעו כאן. אני נולדתי ממש כשהם היו בתקופה שההורים שלי למדו אולפן וחיו עדיין במרכז הקליטה. היום אני גר ממש כמה מאות מטרים מאותו מרכז קליטה בו נולדתי.
אז איך הייתה נראית הילדות שלך? היית ישראלי, היית רוסי, היית גם וגם?
היום אני הרבה יותר ישראלי ממה שגדלתי להיות. נולדתי בארץ, אבל גם הרוסית שלי וגם תפיסת הזהות שלי ואיך שהתפתחתי בהמשך, הוכרע על ידי העובדה שההורים שלי היו ממש מספר חודשים בארץ כשנולדתי. אמא שלי שלחה אותי נגיד לגן ילדים, נתנה לי נגיד אוכל לא כשר. עכשיו אני נולדתי באז אוכל כשר בגיל 3, ומה שמסתבר שגם אמא שלי בגיל 22 לא יודע מה זה אוכל כשר. זה הרמה, אוקיי.
ואת צחקו עליך? אתה זוכר את החוויה כחוויה משפילה?
הגננות, דיברו עם אמא שלי, הסבירו לה מה זה קשרות. זה רמה כזאת, זאת אומרת, גדלתי בבית מאוד רוסי.
אולי.
כן, לא, אבל את יודעת, יש זיקת דם ליהדות.
אבל לא הייתה זיקת חגים, היכרות, לא הכירו בכלל.
לא, ממש לא.
באיזה שלב, מיכה, אתה מבין שאתה לא יהודי לפי הלכה?
בדיעבד גיליתי שהמסמכים של אמא שלי, זאת אומרת, לגבי היהדות של אמא שלי, הם לא הוקרו על ידי הרבנות. לכן עכשיו גם השאלה, כמו ששאלת אותה...
היא לא נכונה. בעצם, זאת אומרת, אתה בעצם יהודי שלא הצלחת להוכיח, כי לא היה לך את המסמכים המקוריים שדרשו ברבנות.
נכון. ובשעה מסוים אני גם הגעתי למסקנה שאני לא רוצה להוכיח. אני לא צריך להוכיח את זה, כי אני יודע בדיוק מי אני. אבל אנחנו נגיע לזה בהמשך.
זהו, אבל כי אתה כן הלכת, החלטת ללכת להליך גיור. זאת אומרת, זה כן הפריע לך באיזושהי תקופה.
באופן כללי, אז היו כל מיני עליות ומרודות בהנגשת הזהות הישראלית, הזהות הרוסית, עולה וכן הלאה וכן הלאה, אבל אין ספק שצבא ההגנה לישראל זה המקום הטוב ביותר להפוך בו לישראלי המושלם. שירתתי בגדוד שריון, וגם אחרי זה מתחבר למילואים, במחלקת מרגמות, ולקראת סוף השירות שלי יש שופר כזה שנקרא קורס נתיב. עכשיו נכון, אתה אומר, בחרת ללכת לקורס גיור, אבל בוא נגיד ככה שכשאתה בצבא, זה כמו צ'ופר כזה. כאילו בנים בנות, שנה שלישית לשירות, כולם ממנטליות רוסית, כולם ככה...
כי הוא לא הבנת עד הסוף מה זה.
אני נתתי לתהליך צ'אנס, אני בוא נגיד ככה, לא הגעתי ואמרתי עצמי, אני הולך להתגייר בדיוק חרדי, אמרתי בוא נראה מה זה, בוא נלמד, אני מגיע עם ראש פתוח. אני כן חושב שגם לזהות הלאומית, זאת אומרת, המסורת יש לה מקום, אני מחבב את המסורת, אני רוצה ללמוד, להתפתח, יכול להיות שאני אתחבר לדברים מסוימים, יכול להיות שלא. זה בנוי בצורה מאוד חכמה, ואנשים שמלמדים שם אנשים מאוד מאוד ראויים ומאוד מאוד מקרבים.
אז למה בכל זאת בחרת להפסיק?
יש פער בין המציאות החממה שאתה נמצא בה במסגרת הצבא ובמסגרת אותו קורס, לבין המציאות אחרי תקופת הקורונה. קודם כל אני הכרתי שם את אשתי בקורס נתיב. זה המזל הכי גדול.
מה זה? זה מדהים.
גם היא הייתה בתהליך גיור, וגם היא לא סיימה אותו. אנחנו נוסעים עם ילד, אז יש לי הוכחות
שזה אמיתי, שהתכוונתי.
אני התחלתי נתיב בסוף 2019, ומה שקרה בשנת 2020 זה קורונה. עכשיו, גם הקורסים ניצחו, בגלל שהקורסים המחולקים מספר שערים, השלבים היותר מתקדמים ניצחו, ומה שקרה זה שהיה כבר אחרי השחרור שלי. עכשיו, בצבא, כשאתה מגיע לחדר אוכל, האוכל הוא בהכרח כשר ומופרד. כשאתה מגיע לאכול אצל אמא שלך, האוכל לא מופרד, האוכל לא כשר. כשאתה מגיע לבית כנסת ומותר 10 אנשים בגלל תקנות הקורונה למניין, אתה לא יכול להיכנס, כי אם אתה נכנס עד מניין, אז אתה לא יכול להתפלל. כשאתה מחפש משפחה מערכת, אתה לא יכולת להיכנס לשום משפחה מערכת בגלל תקנות הקורונה. זה דבר ראשון.
הבנתי.
דבר שני, כל מיני שאלות של אמונה. האם אני צריך להוכיח בפני הרבנות הראשית, שאני יודע שאני יהודי וזורם בעורקים שלי דם יהודי, ואני אזרח שווה זכויות, האם אני צריך לעמוד ולהתחייב בפניהם לחיות אורח חיים דתי חרדי, שאני יודע שזה... שקר.
לא רצית לשקר, וכבר ראינו בתחילת השיחה בינינו את היושרה המאוד גדולה שלך. אז אתם מחליטים לא לסיים את תהליך הגיור, ואתם בכל זאת מחליטים להתחתן דווקא במשהו שנקרא ברית הזוגיות. אנחנו דיברנו על זה, ואולי לא כולם מכירים, זה בעצם מסלול שדורש ממך להצהיר שאתה לא יהודי. עכשיו אתה אמרת, אני מרגיש יהודי, אני חי כיהודי, איך זה מסתדר?
בהמשך לזהות הישראלית, יהודית לאומית שלי, שהיא מאוד מאוד מגובשת ולא מאוד דומיננטית בחיי, היה לי חשוב כאזרח שומר חוק ותורם למדינה להתחתן ולעבור את התהליך הזה דווקא בישראל. עכשיו, במדינת ישראל נישואין זה בהכרח דבר דתי, ברית הזוגיות, בכך סיפרתם את זה בעבר, זה איזשהו מסלול אלטרנטיבי במקרה מאוד מאוד ספציפי שמדובר בגבר ואישה ששניהם חסרי דת. מה לעשות שהכרתי את אשתי בנתיב וגם היא חסרת דת, ולכן שנינו נתנו לתהליך הזה, ולמרות הקושי של להצעיר שאני לא בן הדת היהודית, אני מבחינתי זה החשוב כן לעבור את התהליך הזה דווקא במדינת ישראל בתור אזרח שומר חוק, לקבל את הזכויות שמגיעות לי.
אתה עוד שנתיים כבר בתוך שירות מילואים מאוד 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 פעיל, אתה גם בחרת להיות משרת ציבור, מורה, אתה אמרת מאוד יפה, למה בחרת לעשות גיור, אמרת להיות ישראלי מושלם או מלא, משהו כזה, ובעצם באיזשהו מובן אתה לא נתפס כיהודי לפי הלכה, אפילו שאתה מגדיר את עצמך, משרת כמעט 400 ימים, איך זה הדיסוננס הזה מתחבר?
מבחינתי, אם אני גיבשתי גם במהלך אותו תהליך גיור, גם במהלך שירות הצבאי, את הזהות שלי כבונן ככה יהודי מבחינה לאומית, או אזרח ישראלי, תורם ומשרת, המלחמה רק קיבעה את זה עוד יותר. זאת אומרת, אני מבחינתי אין דיסוננס. כל מה שאמרתי, מתיישב לי בול עם המלחמה. זה שמישהו מוגדר לפי הרבנות יהודי, והוא יושב ולומד תורה, או נטורי קרתא שזורקים אבנים, זאת אומרת, אני לא נכנס לזה. אבל אני בדיוק, אני הולך לישון בלב שלם. אני אזרח ישראלי, אני יהודי, שמשרת את המדינה שלי, ממלא את החובות המוטלות עליי בזמן אמת ובזמן קריטי למדינת ישראל וגורל העם היהודי. אנשים מעריכים אותי גם ברמה האישית וגם ברמת מה שאני עושה, כקבוצת המילואימניקים באופן כללי. ואני משרת כתף אל כתף עם חבר'ה חובשי כיפה, עם חבר'ה מכל המינים וכל הגוונים וכל מה שאפשר. ומבחינתי זו ראות אמיתית של עם ישראל, זה ברית לוחמים, ברית דמים שנקראתה במלחמת חרבות הברזל, ושאיתה גם אני באופן אישי ממשיך את החיים שלי קדימה, אבל אני חושב שהולך להיות פה תהליך חברתי ופוליטי מאוד מאוד עמוק, שהדבר הזה ימשיך גם לרובד הלאומי. לוקח את דברים זמן לחלחל, כמו מלחמת יום כיפור, לא מיד דברים קרו פוליטית, הולכים לקרות פה דברים גדולים בעקבות המלחמה, דווקא על הבסיס הזה של השירות המילואים והגדרת הזהות הישראלית.
מיכה, אני קודם כל רוצה להגיד תודה שאתה שומר עלינו ומגן עלינו, שאתה מחנך את ילדינו, שזה בכלל משרת קודש, ותודה שאתה לא מוותר, מבחינתי אתה יותר יהודי מהרבה אנשים אחרים, והלוואי שיום אחד גם באמת תוכל לחיות כיהודי באופן מלא, לא רק להרגיש, אלא גם מה שנקרא, ישראלי 100%. מבחינתי אתה ישראלי 100%. תודה מיכה.
תודה לך אלכס.
אז אנחנו מסכנים את העונה הראשונה של יותר יהודים ממך. דיברנו הרבה על ברורי יהדות, על גיור, נישואים, קבורה, חוק השבות, וגם מבט עכשיו של כל הנושאים האלה בתקופת המלחמה. ניסינו לתת לכם את הזווית הייחודית שלנו, ישראלים דוברי רוסית, ולספר על הנושאים האלה מנקודת המבט של תחושת השייכות שלנו. אבל אנחנו גם רוצים לדבר על העתיד ועל החזון. אז מה את אומרת, אלכס? אם אנחנו שנייה מסתכלים קדימה אחרי כל מה שדיברנו, מה יהיה?
אני חושבת שיש לנו הזדמנות היסטורית לברית שנקראת ברית המשרתים. בעצם הציבור הדתי-לאומי אולי לראשונה מבין שהציבור החרדי, שהיה שומר הסף עד היום של היהדות, איבד את זכותו להחזיק את המעמד הזה, כשבעצם הוא לא משרת.
הוא כן עומד מנגד.
בצורה שווה ומגן יחד איתנו על עם ישראל ועל מדינת ישראל. אין דבר כזה יהדות בלי ישראליות. אין דבר כזה, בלי לאומיות. הברית הזאת צריכה להיות כאן היום, כן? זה ממש ברית לאומית של המשרתים למען החברה הישראלית, בצבא, בכלכלה, בחברה. הם אלה שצריכים להיכנס כקולקטיב, להיצמד אחד לשני, להתאסף, והם אלה שצריכים להוביל את מדינת ישראל, גם מבחינת השייכות, זאת אומרת, להרגיש חלק באמת, לא סוג ב', גם מבחינת התקציבים, כל מה שלצערי כרגע לא קורה.
אז בעצם אני רוצה להביא עוד זווית, למה שאת קראת עכשיו ברית המשרתים. אנחנו קצת מדברים על זה, יהדות כדת, יהדות כלאום, כשאנחנו מדברים על הליך גיור, אנחנו מדברים על מצוות. בעצם אנחנו מצטרפים לעם היהודי, אז האם אתה צריך לשמור מצוות, אורח חיים דתי? אני דווקא רוצה לדבר על איך אותם דברים שאנשים מגדירים כישראליות, לעלות לארץ, להתגייס לצבא, לשרת בשירות הציבורי, בכלל המגורים כאן בארץ, פיתוח הכלכלי של המדינה. אז בזווית הלכתית אני רוצה להגיד דווקא אלה, הדברים האלה, הם עצמם גם חלק ממצוות היהדות, ואולי אפילו מרכזיות יותר מאחרות. בקצרה כמה ציטוטים הלכתיים מהירים ככה. הרב מלמד שדיברנו עליו בפרק של הגיור, שבעצם חיבר את הספר מסורת הגיור, אז הוא אומר דבר כזה. הגרים, זאת אומרת, אלה שבאים להתגרים, כבר מקיימים את מצוות יישוב הארץ ומשרתים בצבא, מצוות שאמרו עליהם חכמים ששקולות כנגד כל המצוות. שומעת, אלכס, בעצם באים למתגייר, אומרים לו בוא תשמור מצוות, הוא כבר עכשיו, בזה שהוא עלה לארץ ומשרת, הוא כבר כביכול שומר מצוות ששקולות כל כנגד המצוות. כל התורה. זאת אומרת, הוא כבר יהודי יותר ממך.
לא צריך להוכיח יותר שום דבר מעבר לזה.
בדיוק. עכשיו, הרב גורן, זכרונו לברכה, שהיה הרב הראשי לצה"ל בשנות ה-70, והוא בעצם הוביל את פה את כל תהליכי הגיור, היה ממש חלוץ בזה. אז הוא אומר דבר כזה, מי שישב בארץ שנים, התקשר לארץ, הכוונה שהוא נקשר לארץ, הוכיח את עצמו במסירות נפש לגור על הגבול ובעיירות הפיתוח, שאגב זה גם פה בתל אביב עם האזעקות.
מעלות, זה תראה כל
וכבר כל הארץ חזית.
אבל באמת, גם הרבה מאוד מהעולים עלו לתוך יישוב הפריפריה.
ועכשיו, משפחות בעוטף, בצפון, אומר הרב גורן משפט, תשבו רגע, אז במקרים כאלה אני מוכן לגייר תוך שבוע ימים. אנחנו יודעים היום שהליך הגיור הוא שנה בערך, חצי שנה, שלושת רבעי שנה, משהו כזה. אומר, תוך שבוע, זאת אומרת, מה שאת עכשיו אמרת ברית המשרתים, מה שאנחנו קוראים פה ישראליות, זה בעצם הבסיס של היהדות, אין יהדות בלי ישראליות.
אז אם מרדכי, אנחנו נלך על הגישה הזאת, ברית המשרתים הופכת להיות איזשהו בסיס למעגל שייכות יהודי. זאת אומרת, מעתה ואילך כל זכאי שבות שבוחר לעלות לישראל, מתקבל בחיבוק ובערכה, ולא מנסים לערער על עוגן השייכות שלו על ידי ביטול סעיף הנכד. שאם הוא מעוניין להתגייר, יכבדו אותו, יקבלו אותו באמון, ינסו לקרב אותו ככל האפשר, כן? להתאים לו את התהליך ולא להקשות עליו. וגם בסופו של דבר הוא בוחר לא להתגייר, אבל הוא מגדיר את עצמו כיהודי על בסיס המוצא, או פשוט כישראלי, עדיין תהיה לו הזכות להתחתן בארץ, ולא לאלץ למצוא כל מיני דרכים עוקפות, כמו אזרח חסר זכויות, שבמותו הוא יוכל להיקבר לצד בני עמו ומשפחתו ללא הפרדה. שפשוט נפסיק לערער על היהדות שלו, כי באמת הערעור הזה מחליש אותנו, מקטין אותנו, מפלג אותנו, ואנחנו חזקים יותר רק כשאנחנו ביחד.
ומי שלא שותף בברית המשרתים הזאת, ואיבד את הזכות לדבר בשם אלות ולהכתיב את סגודת המדינה בארץ, ועומד מנגד, אם הוא בכל זאת מנסה לעצור את זה. אז מה שנגיד לו, אלכס, זה
יותר יהודי ממך. תודה שהייתם איתנו. תודה לכל האורחים שלנו במהלך העונה הנוכחית. תודה ל-103 FM, למיכה, לאיתמר. תודה לתומכים של הלובי, שבזכותם אנחנו יכולים לעשות את העבודה החשובה הזאת. ותודה לך, מרדכי.
תודה, אלכס.
אנחנו מקווים שנתראה בעונה הבאה, ותפיצו, שותפו, תמשיכו להיות איתנו, וביחד ננצח.
יותר יהודי ממך. בהגשת אלכס ריף ומרדכי אסקין. הפודקאסטים של 103 FM.